מסכת שבת דף ה עמוד א. בדף ד עמוד א שאלנו על המשנה, שנינו שאם העני העומד ברשות הרבים הניח חפץ בתוך ידו של בעל הבית שמונח שהוא נמצא ברשות היחיד, הרי העני חייב. למה? כי הוא עקר מרשות הרבים והניח ברשות היחיד. וכשנו, הרי לכאורה אין האדם חייב, אלא אם כן הוא הניח על גבי מקום שיש בו ארבעה טפחים, כגון קרקע, כגון שולחן, אבל כאן הוא מניח בתוך ידו של בעל הבית, שביד הזו אין ארבעה טפחים, כן מדוע הוא חייב? אז אמרנו לפני כן שני תירוצים והם נדחו, ועכשיו רבי זירא רוצה לתרץ תירוץ נוסף. אלא אמר רבי זירא, המני אחרים היא, דתניא, אחרים אומרים, עמד במקומו וקיבל חייב, עקר ממקומו וקיבל פטור. אומר, יש תנא כזה שסובר שבאמת לא צריך שיהיה להניח על גבי מקום ארבעה. מה? אומר אחרים, דהיינו רבי מאיר, אם האדם זרק חפץ וזה היה עומד ליפול בסוף שמונה אמות, ועמד חברו בסוף שמונה אמות וקיבל את זה במקומו, אז מה הדין? הזורק חייב. למה? כי אותו הזורק עשה עקירה והנחה. אדם אסור להעביר ברשות הרבים יותר מ-400, אפילו שלא מוציא מרשות לרשות, אבל בתוך רשות הרבים פחות מ-400 אין פה איסור העברה, יותר מ-400 יש פה איסור העברה. האדם הזה שזרק והתכוון לזרוק למשל 800, ואכן זה הגיע לתוך חברו, חברו עמד במקומו, לא זז, וקיבל את זה, אם כן הזורק חייב. אבל עקר ממקומו, אם אותו חבר הוא רץ לקראת אותו החפץ וקיבל אותו, אז אם למשל זה היה צריך ליפול בסוף 800, עכשיו כשהוא רץ הוא קיבל את זה אחרי 400 במקום הזריקה, הדין בזה שהזורק פטור. מדוע? פני שההנחה לא נעשית מכוחו של הזורק, כי מכוחו של הזורק זה צריך לנוח רק בסוף 800 לדוגמה, ואילו עכשיו איפה זה נח? אחרי 400, נמצא שהעקירה נעשתה מכוח הזורק וההנחה נעשית מכוח המקבל, ולכן עכשיו שניים שעשאוה והזורק פטור. עד כאן דברי אחרים. הגמרא עכשיו מבררת, עמד במקומו וקיבל חייב. אמרנו שאם הוא עמד במקומו ואכן זה נפל אליו, חייב, כי נעשתה עקירה והנחה מכוח הזורק. כלומר, שואלת, הרי לך הורה, הבעינן הנחה על גבי מקום ארבעה, וליקה, הרי אותו חבר שקיבל את זה בידיו, אין שם בידיו ארבעה טפחים, ואם כן מדוע חייב? אלא רואים מכאן, אלא שמע מינה, שלפי דעת אחרים, לא בעינן מקום ארבעה, אם כן התנה של המשנה שלנו, מי זה? זה אחרים. הגמרא דוחה את זה בשתי דחיות. ודילמה, הנחה הוא דלה בעינן, העקירה בעינן. יכול להיות שגם לפי דעת רבי מאיר, הוא מקל רק לגבי אם זה נח על גבי מקום שפחות מארבעה טפחים שהוא חייב. אבל כאשר אתה נוטל את החפץ, תכן שזה חמור יותר. ורבי מאיר יודע שאין האדם מתחייב על עקירה, אלא אם כן הוא עקר את זה במקום שיש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. ואילו במשנתנו, אנחנו רואים, כתוב שאם העני לקח חפץ מתוך ידו של בעל הבית והוציא את זה החוצה, העני חייב. למה? הרי כשעני לקח מתוך ידו של בעל הבית, בידו של בעל הבית אין בו ארבעה טפחים, מדוע הוא חייב? קושיה נוספת הגמרא אומרת, והנחה נמי דילמה דפשיט כנפה וחיבלה, דייקה נמי הנחה. אומרת הגמרא, האמת היא שאין ראיה בכלל שאחרים סוברים שאם האדם מניח בפחות מארבעה לארבעה שהוא חייב. מפני שאפשר לפרש שמה שאחרים רואים עמד במקומו וקיבל, איך הוא קיבל? לא קיבל בכף ידו, אלא הוא פרס את בגדו. אומרת הגמרא דפשיט כנפה, פרס את בגדו, וככה הוא קיבל את זה לתוך בגדו. כאשר אדם פורס את בגדו, אז ממילא יש לו שם יותר מארבעה טפחים. מה זה פרס בגדו? למשל, הוא הוציא החוצה את הספדר שלו, או את הגלימה שלו, פרס ככה בצורה, ואז יש שם ארבעה טפחים, ולכן חייב. אבל אם זה היה מקבל את זה בידו, תכן שאחרים היו מודים שהוא פטור מכיוון שאין שם מקום של ארבעה. אז אם כן, שוב חוזרים לשאלה, מדוע במשנתנו אם האדם לקח או הניח בידו של בעל הבית, למה הוא חייב? הרי אין בידו ארבעה תפחים. הגמרא אומרת תירוץ חדש. אמר רבי אבא, מתניתינמי כגון שעקרה מתרסקל והניח על גבי תרסקל, דיקנמי הנחה. אומר באמת, גם משנה שלנו, לפי מה שאמרת, דווקא נתת לנו פתח יפה לתרץ. ייתכן באמת, שמשנתנו מה שכתוב, שעני נתן או עני לקח, מאיפה לקח, מאיפה נתן? נתן זה בתוך תרסקל. אותו בעל הבית החזיק בידו תרסקל, דהיינו סל, שהוא רחב יותר מארבעה טפחים. והעני נתן לתוכו, או שהוא לקח מתוכו. ולכן זו הסיבה שהוא חייב, כי אכן הוא לקח ממקום שיש בו ארבעה טפחים. הגמרא מקשה על תירוצו של רבי זירא, של רבי אבא, והידו קטני, מתרץ הגמרא, תנה תרסקל שבידו. הגמרא מקשה, איך אתה אומר שהוא לקח את זה מתרסקל? הרי כתוב משנה שהוא הניח בתוך ידו שבעל בית, או שלקח מתוך ידו שבעל בית. לא כתוב תרסקל, כלל ועיקר. משיבה הגמרא ואומרת, תנה תשנה תרסקל, תוסיף מילה. נתן בתוך תרסקל בידו שבעל הבית. הגמרא עדיין שואלת, התינח תרסקל ברשות היחיד, אלא תרסקל שברשות הרבים, רשות היחיד הוא. ואת הגמרא, כאשר בעל הבית שנמצא בתוך שתי היחיד, ייתכן שהוא מחזיק בידו תרסקל, וכשהעני מניח בתוך התרסקל, זה בסדר, מובן למה הוא חייב, כי הוא עקר מרשות הרבים, והניח בתרסקל שנמצא בתוך רשות היחיד, והתרסקל שברשות היחיד נחשב כרשות היחיד. אומרת הגמרא, אלא המקרה ההפוך, אם בעל הבית הניח בתוך ידו של עני, ברשות הרבים, כתוב במשנה שהוא חייב. לכאורה אין בידו של העני ארבעה טפחים. צריך להסביר שגם כן העני הזה מחזיק בידו תרסקל. ופה יש שאלה, אם העני ברשות הרבים מחזיק בידו תרסקל, זה נחשב כמו רשות היחיד. למה? מת הגמרא, כי כבר נראה שאם יש לו בידו סל, אז בעצם אותו הסל הזה זה מושג שמוצא ברשות היחיד, ברשות הרבים, הוא נחשב כמו רשות היחיד. וממילא, אם אותו בעל הבית מניח בתוכו, אז נחשב שהוא עקר מרשות היחיד, והניח בתוך שתי יחיד. מת הגמרא, ייתכן, האם נאמר, אם אתה מסביר כך את המשנה, לימה, דלה כרבי יוסי ברבי יהודה, אולי נאמר שמשנתן לא הולך דעת רבי יוסי ברבי יהודה, דתניה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אם האדם נעץ קנה עמוד דק ברשות הרבים, והניח על ראשו תרסקל, והאדם לקח חפץ, וזרק אותו ונח על גביו, על גבי התרסקל למעלה. מה הדין? חייב. למרות שהתרסקל הזה אין לו גובה, התרסקל הזה הוא תרסקל קטן, בכל זאת האדם הזה חייב. ואם כן, נאמר שמשנתנו לא קדעת רבי יוסי יהודה, למה? די כי רבי יוסי ברבי יהודה. אז אם כן, מה ששני במשנה, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונתן לתוך ידו של עני. והסברנו עכשיו, העני הזה מחזיק בידו תרסקל. לך הוראה, מה חייב? הרי בעל הבית עקר את החפץ מרשות היחיד, וכשהוא מניח בתוך התרסקל, נחשב כאילו הניח גם כן לתוך שתי יחיד. מרשות היחיד, רשות היחיד כמה פיק, הוא מוציא רשות היחיד, רשות היחיד, ומלא אין בדבר הזה איסור הוצאה. כל איסור הוצאה זה רק מרשות לרשות, רשות הרבים לרשות היחיד, או להפך. וכאן רשות היחיד, רשות היחיד. הגמרא מתרצת, אפילו תמה רבי יוסי ורבי יהודה, הטעם למעלה מעשרה, הכה למטה מעשרה. מה שרבי יוסי ברבי יהודה אמר, שאם האדם הניח בתוך תרסקל חייב, זה רק כאשר התרסקל הזה אומנם הגובה שלו ממש נמוך, הגובה שלו זה 2-3 טפחים, זה לא גבוה, אבל מה? הוא הניח אותו על גבי עמוד שעמוד גבוה 10 טפחים. הרי מה זה נקרא רשות היחיד? רשות היחיד זה נקרא אם יש לו מחיצות 10 טפחים והשטח הוא לא פחות מ-4 טפחים על 4 טפחים. התרסקל הזה הוא ודאי רחב יותר מארבעה טפחים. רק מה? אין לו גובה, נכון? אבל היות שהוא הניח את זה על גבי קנה, על גבי עמוד, שאותו קנה הזה הוא גבוה יותר מ10 טפחים, ומחדש רבי יוסי ברבי יהודה, שזה נחשב כאילו התרסקל הזה יש לו אותו המקום מחיצות 10 טפחים עד למטה. מדוע? זה כלל שאומר גוד אחית מחיצתה, משוך והורד את המחיצות. הרי לסל הזה יש מחיצות, רק הן מחיצות קטנות, לא משנה. היות שיש מתחתיו גובה של 10 טפחים, הגובה של הקנה הזה, לכן תוריד מחיצותיו, תיאור דמיוני, וירטואלי מה שנקרא, את המחיצות כאילו הן יורדות, מחיצות הסל, יורדות עד למטה, ונמצא שהמקום הזה, הוא נחשב שיש לו המקום הזה מחיצות, והמקום הזה נחשב שלו שטח 4x4 טפחים, ומחיצות בגובה 10, ולכן חייב. אם כן, כל מה שרבי יוסי ברבי יהודה אמר, שאם אדם זרק לתוך טרס קל ברשות הרבים, חייב, כי זה נחשב רשות היחיד, זה רק כאשר הוא נמצא בגובה למעלה מ10 טפחים. ואילו משנתנו, כאשר אותו העני החזיק את הטרסקל בידו, ידו הייתה למטה מ10 טפחים, ולכן זה נחשב כמו רשות הרבים, כי אין פה מחיצות בגובה 10. ולכן כאשר בעל הבית מוציא חפץ מרשות היחיד ומניח לתוך הטרסקל שמונח ברשות היחיד, ברשות הרבים, זה נחשב שהוא עשה הוצאה מרשות היחיד, רשות הרבים, וחייב. ואם כן, גם רבי סבי רבי יהודה יכול להיות התנה של המשנה שלנו. זה דבר שהוא מוסכם לכל הדעות. למה? כי שטח של 4x4 יש, כמו שהסביר מקודם רבי אבא, שכאן מדובר שיש כאן טרסקל בידו. אם יש טרסקל בידו, אם כן יש פה שטח של 4 טפחים. ומצד שני, לכאורה הקשנו, כיוון שיש פה לכאורה, זה נחשב כמו רשות היחיד. תשובה, זה לא נחשב רשות היחיד. למה? היות שאין גובה 10 טפחים מתחתיו של הטרסקל, זה נחשב כרשות הרבים. הגמרא אומרת שיש קושייה על זה, על התירוץ של רבי אבא. קשי אלה לרבי אבהו. רבי אבהו קשה לו התירוץ של רבי אבא. מי קטני טרסקל שבידו? והידו קטני. אומר הרי במשנה שלנו לא כתוב שפשט עני את ידו, את טרסקל שבידו. כתוב את ידו. לא, כל המשנה, משנה חוזרת ידו, ידו, ידו. בכלל לא מוזכר טרסקל שבידו. לכן קשה לקבל את התשובה הזאת. אלא אמר רבי אבהו, כגון ששלשל ידו למטה משלושה וקיבלה. אומר רבי אבהו, כאן משנתנו מדובר שאותו העני הוריד את ידו למטה למטה, סמוך לקרקע. יש לנו כלל. כל דבר שהוא פחות משלושה טפחים סמוך לקרקע, נחשב כאילו זה בקרקע. ולכן, כאשר אותו העני פשט ידו למטה, צמוד לקרקע, זה נחשב כאילו, למרות שהוא הניח בתוך ידו של העני, עכשיו כאילו הניח בקרקע, אז יש פה מקום 4 טפחים, וכן כאשר אדם הניח את זה בידו של בעל הבית, מדובר שבעל הבית הניח את ידו סמוך לקרקע, ולכן, למרות שהוא הניח בידו של בעל הבית, עכשיו כאילו הניח על גבי קרקע, ולכן חייב. מקשה הגמרא, והעומד קטני, איך אתה יכול להסביר רבי אבהו שכאן מדובר שהוא הניח את זה בידו הייתה כל כך נמוכה סמוך לקרקע? הרי לפי דבריך צריך לומר שהוא היה יושב ולכן הייתה ידו סמוכה לקרקע. משנה לא ככה כתוב, משנה מרציות שבה שתיים שארבע בפנים, שתיים שארבע בחוץ. כיצד? העני עומד בחוץ וכו' וכו'. העני עומד, משמע שדובר כאן כשהוא עומד. לפי דבריך שאתה אומר שידו הייתה סמוכה לקרקע, צריך לומר שהוא היה יושב. מתרץ הגמרא כמה תירוצים. תשובה ראשונה, בשוחה. ייתכן שמת העני היה עומד, אבל הוא התכופף, ולכן הייתה ידו סמוכה לקרקע. והיא באה איתמה, אם תרצה את עוד תירוץ, בגומה. מדובר כאן שהעני הזה היה נמצא בתוך חפירה, ומלא כשידו הייתה מחוץ לחפירה, אז היא הייתה בעצם סמוכה לקרקע שלושה טפחים. והיא בעיתם הבאנס, או ייתכן שאותו העני הזה, הוא היה פשוט נמוך, שמלא ידו ננס, שמלא ידו הייתה סמוכה לקרקע בפחות משלושה טפחים שאדם רגיל. אמר רבה, הכפלת נא להשמועינן כל הנה. רבה אומר, תגיד לי, איך ייתכן לומר שהתנה טרח להשמיע כל משנתנו באופנים, במקרים הדחוקים האלה שאתה אומר, שהם לא רק בננס, או בתוך גומה, או בתוך שוחה? למה התנה צריך להגיד לי, להשמיע לי את ההלכות במקרים כל כך שונים ומשונים? לא עדיף לו היה לתנה, לדבר מקרה פשוט. הוא רוצה למת את אותם הלכות, יגיד לי מקרה פשוט, שאותו העני פרס את בגדו. אותו בעל הבית פרס את בגדו, ואז מלא יש פה מקום 4x4. מדוע התנה לא מזכיר שהוא פרס את בגדו? הוא אומר פשט את ידו. את ידו, לא כתוב בגדו. ואף על פי כן הוא חייב. אז איך הוא חייב? אתה רוצה להגיד לי שהוא הוריד את ידו למטה משטפחים? זה קשה לומר את זה. למה לא אמר לי דוגמה פשוטה יותר? אלא מה רבה, ידו של אדם חשובה לו כ4x4. אומר רבה, יש לי תשובה אחרת. כאן מדובר שבאמת האדם הזה לא היה בידו לא טרסקל, ולא פרס כנף בגדו, כלום, 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 פשוט. הוא קיבל בתוך כף ידו. אף על פי כן, למרות שאומרים שמתי זה נקרא עקירה? רק כאשר אדם עוקר ממקום חשוב שיש בו לא פחות מארבעה טפחים, ארבעה טפחים. לא נחשב הנחה אלא אם כן אדם הניח על גבי מקום חשוב די לא פחות מארבעה טפחים, ארבעה טפחים. אף על פי כן, כאשר אדם מניח בידו או לוקח מידו, זה נקרא מקום חשוב. ידו שאדם חשובה לו כמו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. אמר רבי אבין, גמרא אומרת, וכן כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, ידו שאדם חשובה לו כארבעה על ארבעה. אומרת הגמרא, גם כשרבין הגיע מארץ ישראל, אמר בשביל רבי יוחנן אותו תירוץ של רבה, שידו שאדם חשובה לו כמו ארבעה על ארבעה. אמר רבי אבין, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן. זה הלכה אחרת, זרק חפץ ונח בתוך ידו של חברו, חייב. מה איך המשמע לה? ידו שאדם חשובה לו כארבעה על ארבעה. והאמרה רבי יוחנן חדה זמנה, אומר רבי יוחנן, אם אדם זורק חפץ ונח, הוא זרק אותו והוא לא נח על השולחן, הוא נח בדיוק בתוך ידו של חברו, גם כן חייב. ותגמר, מה בא לחדש לי? שלמרות זה לא נח על גבי שולחן או על גבי קרקע, אלא נח בתוך ידו, למרות שבידו אין ארבעה טפחים, נחשב כאילו ארבעה טפחים. זה מה שהוא בא לחדש לי? הרי כבר רבי יוחנן אמר את זה פעם אחת, אמר את זה בהלכה הקודמת, שידו שאדם חשוב כארבעה טפחים. שיבה גמרא, מה הוא דתה מהנימי לאחד יחשבה הוא לידי, אבל אחד אלא יחשבה הוא לידי אמא לה, כמה שמעלן. הייתי חושב זה רק כאשר אדם מתכוון להניח בתוך ידו של חברו, של בעל הבית, שאז מלא רואים מכאן שבעיניו ידו של חברו חשובה לו, ומלא חשובה כארבעה טפחים. אבל כאשר הוא זרק ובמקרה זה נפל בתוך ידו של חברו, היות שידו של חברו אין בארבעה טפחים, הייתי חושב שזה לא נחשב כארבעה, ומלא הוא יהיה פטור. כמה שמען של רבי יוחנן, שגם כאשר לא הוא יחשיב את זה, אף פי כן ידו שאדם תמיד חשובה כארבעה טפחים, ודבר שנופל לתוכה חייב. אמר רבי אבין, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, עמד במקומו וקיבל חייב. כמו שאמרנו למעלה, שאם החבר, אם אדם זרק חפץ, והחבר עמד במקומו לא זז וקיבל את זה, אז הוא חייב. אבל אם אותו החבר עקר ממקומו, רץ לקראת החפץ וקיבל אותו, פטור. למה? פני שהעקירה נעשית על ידי אדם אחד, ואילו ההנחה נעשית על ידי אדם אחר. כי הרי מכוח הזורק זה היה אמור ליפול יותר קדימה, לנוח בהמשך. ואילו חברו המקבל, הוא גרם לכך שזה ינוח לפני הזמן. נמצא שהעברה ברשות הרבים לא נעשית על ידי אחד, אלא על ידי שניים, ולכן שניהם פטורים. תניא נמי אחי, ככה הם כן אומרים בבית האחרים, אומרים עמד מקומו וקיבל חייב, עקר מקומו וקיבל פטור. בעיר רבי יוחנן, הסתפק רבי יוחנן, אם האדם זרק חפץ והוא רץ, נעקר הוא ממקומו, רץ מהר הזורק בעצמו וחזר וקיבלו. אם הוא לא היה רץ, אז היה יכול ליפול בסוף שמונה. אבל היות שהוא רץ, אז הוא קיבל את זה אחרי ארבעה טפחים. מה הוא? האם הוא חייב או שהוא פטור? ארבעה מאות. האם הוא חייב פטור? אומרת הגמרא, מה יקרה אם בא אלה? מה יש להסתפק? ברור שכן, למה לא? הוא עשה פה עקירה והנחה, למה שיהיה פטור? אמר רב אדא בר אהבה, שני כוחות באדם אחד קמים בא אלה. שני כוחות באדם אחד, כי אדם אחד דמי וחייב, עודים רק שני בני אדם דמי, הוא פטור, תקו. אומרת הגמרא, כאן אצלנו הרי הספק הוא כך. אם חברו קיבל את זה, הזורק מכוחו זה נזרק, היה אמור להיות זריקה של 800. ולאחר מכן, חברו גרם לכך לקבל שזה ינוח אחרי 400 בלבד. מה הדין בזה? זה בוודאי פטור. מה הדין כאשר יש כאן בן אדם אחד, שמצד אחד הוא זרק את זה שזה ייפול לסוף 800, אבל לאחר מכן הוא רץ וקיבל את זה אחרי 4. האם נאמר שזה נחשב כמו שני בני אדם? נחשב כמו שניים שעשו, כיוון שהוא בשעת הזריקה זה אמור ליפול מקום מסוים. והוא רץ אחרי ועיכב אותו, אז מילא העקירה הראשונה היא עקירה בלי הנחה. ולאחר מכן, זה הייתה הנחה, זה כוח חדש, כמו בן אדם אחר שעשה את זה. ומילא הפעולה הראשונה לא הייתה מלאכה שלמה. ולכן, אולי נאמר שהוא פטור, או לא. נאמר, כיוון שאותו בן אדם הוא גם זה שזרק, וגם זה שהוא ביטל את המחשבה הראשונה, את העשייה הראשונה, והוא קיבל את זה אחרי 400, אולי נחשב כמו אדם אחד שמעיקרה, מתחילה עשה עקירה של חפץ לתוך 400 בלבד, אומר לו חי גוונה יהיה חייב. אומרת הגמרא, תיקו. אמר רבי אבין, אמר רבי יוחנן, הכניס ידו לתוך חצר חברו וקיבל מגשמים. דהיינו, אם האדם הכניס ידו לתוך חברו, פשט אותה כמו, עשה אותה כמו כוס, וקיבל מגשמים, והוציא אותה, את המגשיים האלה החוצה, חייב למה? כי הוא עשה פה עקירה והנחה, הוא הכניס ידו לתוך חצר, דהיינו לתוך רשות היחיד, והוציא את ידו מלאה מגשמים החוצה. אז הוא עשה פה עקירה מתוך רשות היחיד, מתוך החצר, הוציא את מגשיים החוצה, חייב. מתקיף לרבי זירא, מה להתעינו חבירו? מה להתעינו שמיים? איהו לעביד עקירה? מדוע הוא חייב? הרי אותו האדם שהוציא את המים החוצה, הוא פשט את ידו כמו כוס, ונפלו מים לתוכה. אז הוא בעצם לא עשה עקירה. תאר לך שבעל הבית היה מניח בתוך ידו משהו, והוא הוציא את ידו החוצה, ודאי שהוא היה פטור כתוב משנה. למה? כי בעל הבית עשה את העקירה. בעל הבית הניח לו בתוך כף ידו. אז גם כאשר אותו האדם פשט את ידו כמו כוס לתוך החצר, והמים מהשמיים נפלו לתוכה, מהשמיים התעינו לו אותה, מהשמיים שמו לו שם. כן, לא הוא עשה את העקירה, אלא בשמיים הם עשו את העקירה, והוא רק עשה את ההנחה בראשות הרבים. ואם כן, מה פתאום שהוא יהיה חייב? מתרץ הגמרא, לא תמה קיבל, אלא אמה קלט. אומרת הגמרא, אני צריך להסביר כאן, שאדם הזה יכניס את שתי ידיו, וביד אחת הוא לקח ככה את המים שיורדים, הוא דוחף אותם, כלפי היד השנייה, הוא מכה בידו על מי הגשמים, שיפלו לתוך ידו השנייה. כן, נמצא שהוא עשה בעצם את העקירה, ולכן כשהוא עקר את זה מתוך רשות היחיד, הניח אותה לתוך כף ידו השנייה, ולאחר מכן הוציא את ידו השנייה החוצה, הוא עשה עקירה ברשות היחיד, הנחה רשות הרבים, ולכן חייב. שאת הגמרא, אז מה יש? ולא, עדיין צריך להיות פתור, והבא אין עקירה, מעל גבי מקום ארבעה, וליקה. הרי האדם הזה, כשהוא עיקה בידות מהגשמים, הגשמים היו באוויר, כאשר הוא מכה אותם ושופר אותם מתוך ידו, הוא לא עקר מתוך מקום שארבעה, אלא עקר מתוך האוויר, ולכן צריך לכאורה פתור. אמר רבי חייא בר דרבנא, כגון שקלט מעל גבי הכותל. את הגמרא, כאן לא מדובר שאותו אדם אסף את מי הגשמים האלה מהאוויר, אלא המים היו יורדים על גבי הקיר, והוא עשה את ידו ככוס, וקיבל אותם מתוך, ככה, גרר ככה את המים שבאים שם על גבי הכותל, ולכן הוציא אותם החוצה. זה נקרא שהוא עשה פה נחה, כי זה היה מונח על גבי מקום ארבעה. שאלת הגמרא, אז מה יש? על גבי כותל נמי והלא נח, אז מה אם המים האלה היו נגררים על גבי הכותל? אבל עדיין צריך להיות פתור, כי הרי זה היה רץ, זורם על הכותל. מתי האדם נחשב כעקרה? כאשר זה היה מונח על גבי מקום ארבעה. וכאן, לכותל יש ארבעה טפחים, אבל זה לא היה מונח, זה היה זורם שם. מתרץ הגמרא, כי דאמר רבה בכותל משופע, החנמי בכותל משופע. כמו שרבה אמר על קושיה אחרת, תרץ, כאן דובר על כותל משופע, אומר לה, כל דבר שמונח על כותל משופע, זה עכשיו כהנחה. גם פה אצלנו מדובר שהמגשיים האלה ירדו על כותל שהוא היה משופע, ולכן זה עכשיו כאילו מונח, והיות שהאדם הזה פשט את ידו וקיבל את מי הגשמים האלו על גבי מכותל שהוא משופע, זה עכשיו שהוא בעצם עשה עקירה. אומרת הגמרא, והיכה התמר דרבה? איפה נאמרו דרבה האלה? אהד אתנן. היה קורא בספר על האיסקופה. הספרים שלהם היו כולם כמו מגילת אסתר, כולם עושים בצורה של גילה, לא כמו ספרים שלהם שמדפדף דפים. מה זה איסקופה? איסקופה מחוץ לבית, היה להם עשוי כעד מדרגה. מדרגה שהייתה גבוהה שלושה טפחים, וממילא המדרגה היא לא נחשבת רשות היחיד, כי בעצם היא מחוץ לכותל, אין כותלים סביבה. לא נחשבת רשות היחיד. מצד שני גם לא נחשבת כשרות הרבים, היות שהיא גבוהה, ממילא הרבים אינם יכולים לעבור עליה. אז הם הולכים בצידה. מה אותה אסקופה נקראת? קרמלית. מקום שאינו לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. אסור להוציא מרשות היחיד לקרמלית, ואסור להוציא מקרמלית לרשות הרבים. אז אם האדם היה קורא בספר, כשהוא נמצא שם על גבי האיסקופה, והספר הזה התגלגל מידו החוצה תוך שת הרבים, מה הדין? גוללו אצלו. היות שאפילו אם זה היה נופל לגמרי תוך שת הרבים, אם הוא היה מכניס זה משת הרבים לאיסקופה, זה רק סוד רבנן. כי איסקופה זה קרמלית, זה רק סוד רבנן בלבד, זה לא שת היחיד. עכשיו, שהוא בכלל עדיין הספר מונח בידו אחת, רק צד השני של המגילה היא נפלה למטה, אז הוא יכול לגלגל אותו, היות שבעצם אין פה עקירה, כי מעיקר זה בכלל לא הונח למטה, גול לא אצלו. כל זה דווקא באיסקופה שהיא קרמלית. אבל אם אדם היה קורא בראש הגג, הגג זה רשות היחיד, קורא למעלה והתגלגל הספר מידו, מה הדין בזה? הרי אם זה היה נופל למטה לגמרי, עד שלא הגיע לעשרה טפחים, גול לא אצלו. משהגיע לעשרה טפחים, הופכו על הכתב. מה פירוש? אם זה היה נופל למטה לגמרי, זה נקרא להוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, ודאי שהדבר הזה יש בו איסור תורה. לכן גם כאשר זה נמצא בידו עדיין, נמצא בידו, זה לא עושה שזה בעצם עכשיו רשות הרבים, אפילו שזה הגיע רשות הרבים, אבל במקום זה לא רשות הרבים ממש, כיוון שזה עדיין לא נעקר מתוך רשות היחיד, כי הוא נמצא על הגג וזה נמצא בידו אף על פי כן. היות שאילו זה היה נופל לגמרי, אם זה היה נופל מידו לגמרי היה חייב, אז גם עכשיו שזה נמצא בצד אחד נמצא בידו, יש דינים מיוחדים. מה דינים? אם זה כבר, אם זה עוד לא הגיע לעשרה טפחים, זה עדיין בגובה למעלה, הדין הוא שיכול להחזיר אותו אליו. למה? כי מעל גובה עשרה טפחים ראש טפחים זה נחשב מקום פטור, ומותר לך תחילה להכניס במקום פטור לתוך שתי יחיד. אבל אם אותו הספר המתגלגל, אותה המגילה, הגיע כבר למטה, מתחת לעשרה טפחים תוך שתי רבים, אסור להחזיר את זה חזרה. אלא מה יעשה שלא יהיה ביזיון? הופכו על הכתב. יהפוך את הכתב, שזה לא ייראה, לא כולם רואים שמדובר פה דברי תורה, אולי זה סתם מגילה של דברי חולין, ספר של חולין, כי גם ספרי החולין שלהם היו עושים בצורת מגילה. אז מלא אין פה כל כך ביזיון, ויחכה עד מוצאי שבת. והבינן בה, בזמנו דיברנו בנושא הזה, ושאלנו, אמה הופכו על הכתב? למה הוא רק הופך אותו על הכתב? למה שלא יכניסו חזרה לגג? והרי הוא לא נח. הוא מלא אפילו אם הוא היה נופל לגמרי, היות שהוא לא נח, הוא באוויר, אז אין בזה איסור תורה להחזיר אותו. קל וחומר כאשר הוא לא נעקר בכלל מקומו, כי הרי ראשו עדיין אחד בידו, אין בו בכלל עקירה. ודאי שהוא מותר להחזיר אותו לגמרי. ואמר רבה, בכותל משופע. כאן מדובר שזה לא היה באוויר לגמרי ממש, אלא אותה המגילה היא הייתה, היא נפלה, התגלגלה לו על גבי הכותל שהוא משופע. ומלא, אם זה באמת היה, הוא היה עוזב את זה לגמרי מידו, זה נחשב כאילו נח ברשות הרבים, כי הכותל המשופע הזה נחשב נח, נח על גביו. ולכן, נכון שעכשיו זה עדיין ראשו היחד בידו, וממילא זה לא נחשב שזה מונח ברשות הרבים, כיוון שהוא לא נעקר לגמרי מתוך שתי יחיד, מכל מקום גזרו בזה חכמים שלא יחזיר את זה אליו, אלא רק הופכו על הכתב. מה למדנו על כל פנים דברי רבה האלו? שכאשר דבר מונח על הכותל משופע, זה נחשב שהחפץ מונח. ואם כן, גם פה אצלנו לגבי מגשמים, הם מצאים על גבי כותל משופע, אז נחשב כאילו הם נחו ברשות הרבים, או להפך, ברשות היחיד. אומרת הגמרא, אימור דאמר הרבה, בספר דעביד דנייח, מים מעביד דנייחה, מתי רבה אמר שזה מונח על גבי כותל, שהוא משופע, זה נחשב מונח, רק לגבי ספר, ספר, אם מונח על כותל משופע, אם לא תבוא רוח, אז זה ממש מונח, זה יכול להישאר שם, זה יציב במקום הזה. ולכן זה נקרא מונח. אבל מים, אם האדם מכניס את ידו לתוך חצר חברו, והוא קולט שם את מי הגשמים, שהם נמצאים שם על הכותל שבתוך רשות היחיד. כן? ואותו הכותל הזה הוא משופע. וכי המים שם הם נחים? הם לא נחים. מים הם זורמים, אפילו שהכותל משופע, זה לא נקרא נח, זה הכל יורד למטה. ואם כן, חוזרת חזרה השאלה, מדוע אמרנו, אמר רבי יוחנן, שאם האדם מכניס ידו לתוך חצר, וקולט משם המים ומוציא אותם החוצה, הוא חייב. איזה חייב? לכאורה, הוא לא לקח מים שנחו בתוך רשות היחיד. אלא אמר רבה, כגון שקלט, מעל גבי גומה. כאן מדובר שהייתה שם גומה של מים. גומה מלאה במים, ונפלו עליה עוד מים מגשמים, והאדם הזה רצה לשתות קצת, אז הוא הוציא מים מעל גבי גומה, מהמים העליונים שבגומה, הוציא אותם החוצה, לכן הוא חייב. למה זה חייב? כי זה היה מונח בתוך הגומה. שואלת הגמרא, גומה? פשיטה, בוודאי. אז מה החידוש ברבי יוחנן באופן כזה? מה עוד אתם המים על גבי מים? לב הנחה הוא, כמה שמעלן, הייתי חושב, מים שמונחים על גבי מים, זה לא נקרא בכלל הנחה. כי הכל פה זז. אם אדם אולי ייקח את כל המים, אז הוא חייב. אבל אם אדם לוקח מים העליונים בלבד, זה לא נקרא נח, כי יש מים מתחתיהם, כמה שמענן רבי יוחנן, שגם זה נקרא הנחה וחייב. ואז דה הרבה לטעמה. דאמר הרבה, רבה הולך בעצם שתתו, מה שהוא הסביר, שמים נחשבים מת הנחה, כשמונחים על גבי מים אחרים, זה רבה הולך שתתו. דאמר רבה, מים על גבי מים, היינו הנחתן. אם מים יוצאים על גבי מים אחרים, זה עכשיו מונח. אבל אגוז שמונח על גבי מים, ואדם לקח את אותו האגוז והוציא אותו החוצה, לאו היינו הנחתו, זה לא נקרא מונח. למה? כי המים הם זזים. בעיר רבה, אגוז בכלי וכלי צף על גבי מים. אם אדם יש לו אגוז שהוא מומצא בתוך צלחת, והצלחת היא צפה על גבי המים, האם בתר אגוז הזלינן? האם מסתכלים על המציאות של האגוז והנייח, הרי האגוז הזה ממש נח, הוא לא זז בתוך הצלחת, או דילמה בתר כלי הזלינן והנייח דנייד? כלומר, אם מסתכלים על המציאות הכוללת והכלי עצמו הוא צף וזז על גבי המים, הוא אומר לה, אם אדם לוקח את אותו האגוז, נחשב שבעצם הוא לא עקר תקו. אומרת הגמרא דבר דומה, אמרנו, מים על גבי מים זה נקרא מנוחה. מה הדין אם יש לאדם שמן שצף על גבי יין, והאדם הזה לקח מהשמן והוציא החוצה, האם זה נחשב כמונח ומלח חייו או לא? את הגמרא זה מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן, דתנן. אם יש לאדם שמן שצף על גבי יין, שמן, ומתחתיו יש יין, שמן ידוע, תמיד צף למעלה. ובא אדם שהוא טבול יום, דהיינו, הדרגה תומה שלו עכשיו בעצם דרגה של שני, והוא, אדם טבול יום, כלומר אדם שהיה תמה, והוא הלך וטבל. הדין שלו, אם הוא נוגע בחולין, הם טהורים, אבל אם הוא נוגע בתרומה, התרומה נפסלת. אז הוא נגע באותו הטבול יום, בשמן שנמצא למעלה. השאלה היא, האם היין שלמטה גם כן נטמא או לא? אז תנא קמא אומר, לא פסל אלא שמן בלבד. למה? כי השמן והיין לא נחשבים כמחוברים. זה נחשב לבדו וזה נחשב לבדו. ולרבי יוחנן בן נורי אומר, לא, שניהם מחוברים זה לזה, אומר לה, גם היין שלמטה גם כן נטמא. ואם כן, לפי דברי רבי יוחנן בן נורי, שמן שצף על גבי יין, זה נחשב שהוא הכל דבר אחד, נחשב שזה מונח. ולפי דעת הנקמה, דעת רבנן, יוצא בעצם שזה לא נחשב מונח. למה? כי זה נחשב שני דברים שונים, והם לא נחשבים מונחים. אומרת הגמרא, אמר רבי אבין, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, היה טעון אוכלין ומשקין, אם האדם היה טעון אוכלין ומשקין, והוא התכוון בסך הכל, היה עליו מסע שאוכלין ומשקין, והתכוון לעקור אותם ממקום אחד ברשות היחיד, להניח אותם בפינה אחרת באותה רשות היחיד. אחרי שהוא כבר היה מונחים עליו והוא זז, באמצע הליכתו, להניח אותם בפינה אחרת, החליט בסופו של דבר להניח אותם במקום אחר ברשות הרבים. נכנס ויצא כל היום, הולך ויוצא, הולך ויוצא, הולך ויוצא, אינו חייב עד שיעמוד. למה? כיוון שהוא בעצם מתחילה עשה את העקירה לא בשביל להניח את זה ברשות הרבים, וגם עכשיו כשאחרי שהוא עקר הוא הולך, אז הוא לא חייב, עד שיעמוד יעצור ואחר כך יעקור את עצמו לצאת, אז באמת זה נחשב. למה? בשעה שהוא עומד זה נחשב עכשיו עקירה, אבל מה שמתחילה הוא היה טעון ועשה עקירה לא לשם כך, אז הוא פטור. אמר רבי, והוא שעמד לפוש, מתי אמרנו שהוא חייב? דווקא אם העמידה שלו הייתה כדי לנוח, רצה לעצור. אבל אם הוא לא רצה לעצור, אלא רצה רק לסדר את המסע עליו, זה לא נחשב שזו עקירה חדשה, אלא המשך העקירה הראשונה, המשך ההליכה הראשונה, אם כן אם אלא עדיין הוא פטור. מאיפה הוא יודע את זה? ממאי? מדאמר מור, אומר רבי, מאיפה אני יודע את זה? מה שאמר רבי, רבה דהיינו, תוך 400 עמד לפוש פטור, לכתף חייב. אם אדם היה הולך עם מסע בתוך רשות הרבים, והוא בתוך 400 עצר באמצע, עמד לפוש, ואחר כך המשיך עוד 200 נוספים, פטור. למה? כיוון שלא עשה 400, לא העביר 400 בבת אחת. אבל אם הוא עצר באמצע 400 לכתף, כדי לסדר דברים על כתפו טוב, חייב. למה? פני שהכל נחשב עקירה והולכה אחת. ואם זה היה להפך, חוץ 400, אדם הלך, והלך, הלך, הלך, אחרי 400 עמד. למה הוא עמד? אם הוא עמד לפוש, חייב. למה? כי הנה הוא עשה עקירה, ואחרי 400 עשה הנחה. אבל אם הוא, משהו עצר אחרי 400, זה רק בשביל לכתף, לסדר את זה עליו, אז מה הדין שלו? הוא פטור. חוץ 400 עמד לפוש, חייב. אם הוא עשה את זה כתף, פטור. למה? כי בעצם נחשב שהוא עדיין עוד לא נח. מתגמרמי כמש מעלן, שלא הייתה עקירה משעה ראשונה, כך מה רבי יוחנן בא להשמיענו במה שאמר, היה טעון וחיים משקין, נכנס יוצא כל היום כולו, אינו חייב שיעמוד. מה בא להשמיענו? שכיוון שמתחילה בשעה ראשונה, הוא לא עשה את העקירה לשם יצא רשת הרבים, לכן הוא פטור. אמר רבי יוחנן חדה זמנה, אמר רבי יוחנן, מה זה כבר חדה? אמר רב ספרה, אמר רבי ימי אמר יוחנן, המעביר חפצים מזווית לזווית, בתוך רשות היחיד, כוון לקחת חפצים מזווית אחת, זווית שנייה. ואחרי שהוא לוקח אותם, נמלח עליהן ויוצא את רשות הרבים. פטור, למה? שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לשם כך, לשם הוצאה רשות הרבים. אז אם כן, שמר רבי יוחנן אמרנו שתי ממראות, שבעה גמרא זה לא שתי ממראות, אמוראי נינהו. מור אמר לה בהי לשנה, ומור אמר לה בהי לשנה. באמת רבי יוחנן אמר את זה רק פעם אחת בלבד, ושני תמידים שלו, כל אחד אמר את אותו תוכן בלשון אחרת, אבל באמת זה ממרא אחת, ורבי יוחנן אמר דברים פעם אחת בלבד, כל אחד ישמע את הדברים בלשון. בלשון ובסגנון החיבוך, ענה לעולם, אמן ואמן.